המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
הרבה מההמצאות שאנחנו מכירים התחילו בכלל מטעות. פניצילין שנולד מצלחת פטרי שהתמלה בעובש, פוסטיט שהתחיל מדבק שלא היה מספיק חזק, מיקרוגל שהרעיון אליו הגיע אחרי שחטיף שוקולד נמס בכיס של מהנדס שעבד על רדאר בכלל, וארטיק שנולד כשילד שכח בחוץ כוס עם משקה ומקל ערבוב בלילה קר. על פניו, כל אלו נשמעים כמו מזל, אבל אולי זו רק חצי מהתמונה, כי הרבה אנשים נתקלים בטעויות, בכישלונות ובדברים שהם לא צפויים, והשאלה היא מי יודע לעצור, להסתכל עליהם אחרת ולהפוך אותם לפריצה דרך. אז האורח שלנו היום הוא מוטי שטנר, יזם סדרתי, משקיע, הרצה באוניברסיטת רייכמן, ויחד עם אחיו פרופסור אורי שטנר הוא כתב את הספר איך להיות מדען דיסרפטיבי, שמנסה לשאול האם פריצות דרך הן באמת עניין של גאונות ומזל, או שאפשר לפתח צורת חשיבה ואולי אפילו שיטה שמגדילה את הסיכוי לזהות שאלות גדולות, לערער על הנחות היסוד הקיימות ולפרוץ את גבולות הידע. בפרק הזה אנחנו נדבר על הדרך שבה נולדות תגליות, על מה מדע יכול ללמוד מההייטק, על ההבדל בין חשיבה נועזת לחשיבה לא מבוססת, ועל השאלה האם אפשר ללמד אנשים לחשוב בצורה שמובילה לפריצות דרך. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
טוב, מה שלומך, מוטי?
אני בסדר גמור, מה שלומך?
טוב שבאת. טוב שאתה באת, שישי בבוקר, זה לא כל אחד מסכים. טוב, אתה מגיע מעולמות של יזמות, פינטק, חדשנות. איך מתוך כל זה דווקא הגעת לעסוק במה שאתה עושה? אני אשמח כזה שתספר לנו בכמה משפטים על עצמך ומאיפה באת.
אני אספר ככה ו... אני במקור הייתי ב-8200, ולא הייתה לי ברירה, אז נכנסתי לעולם של הסטארט-אפים, והקמתי כמה וכמה סטארט-אפים, בעיקר בתחומים של פינטק. יש כמה סטארט-אפים, חלקם מצליחים, חלקם נמכרו, ועברתי לעולם של AI, ספציפית לתחום של מדיה. יש לי עכשיו סטארט-אפ שעושה אבטרים אנושיים, מאוד מגניב.
וואלה.
כן, הם זזים כאלה ועושים דברים. ובין לבין, גם לא מזמן, הקמתי קרן גדולה של פינטק, שמשקיעה בחברות, השקיעה בחברות, וגם קרנות קטנות. אז זה העולם של הסטארט-אפים, ובמקביל, הרבה שנים אני מלמד או מנהל או מרצה על מיצים, איך בעצם לקחת אנשים שרוצים להקים סטארט-אפ ולעזור להם להגיע לשם יותר טוב, ספציפית פה ברייכמן הרבה מאוד שנים. ובשנה האחרונה בערך פתאום קרה משהו שאולי נדבר עליו, שפתאום הבנתי שבמדע יש הזדמנות מטורפת לעשות את מה שקרה בעולם של הסטארט-אפים, וזה מה שאני עושה בין השאר היום.
אז מה הבנת באמת? מה ההזדמנות פה?
כשבאים לרייכמן, כשבאים מהצד ההוא, אז רואים יש שלט גדול, מחקר פורץ דרך, אוקיי? ומחקר בינלאומי פורץ דרך, משהו כזה. וכל האוניברסיטאות בעצם משתמשות בשפה כבר כמה זמן של סטארט-אפים, בעצם. פורץ דרך, groundbreaking, tectonic move, כל מיני מילים כאלה, ושזה נפלא. ויש להם רק בעיה אחת לכל העולם המדע, איך עושים את זה? זאת אומרת, אני רוצה לפרוץ דרך, אבל איך אני פורץ דרך? ישבתי בקפיטריה באוניברסיטת חיפה, באתי לבקר את האח שלי שהוא פרופסור שם, וסיפרתי לו מה אני עושה עם סטארט-אפים, והוא סיפר לי את הבעיה הזאת של המדע, שרוצים נורא פריצות דרך, אבל איך? אמרתי לו שבסטארט-אפים פריצות דרך קוראים להם disruption, אסור היה להגיד את זה במדד לא מזמן.
אה, כן?
כן, זה כאילו, אנחנו לא disruption, אנחנו מאוד מכובדים ומעוגנים. אז אסור להגיד, אבל עכשיו כבר אומרים, אני אמרתי לו, בסטארט-אפים קוראים לזה disruption, והאמת שכבר 20 שנה יש שיטה, לא תמיד היא עובדת, אבל יש שיטה של מיצים, ואיך גורמים לאנשים להגיע לתוך, להיכנס למיינדסט של יזם, ולהשתנות, ולזהות הזדמנויות, ולנצל הזדמנויות, כל הדברים האלה. איך לייצר דבר שאפשר למכור אותו אחרי זה. יש בעיה בדיסרפשן, נגיד בסטארט-אפים, בגדול יש שני סוגים של סטארט-אפים. אלה שפשוט עושים משהו ונכנסים לשוק ומשתלטים עליו, ואלה שמייצרים disruption שהוא כל כך שונה ממה שיש, נגיד OpenAI, שלוקח להם הרבה זמן, אם הם שורדים, לשכנע אחרים. ובמדע יש את שתי הסוגיות האלה, אותי מעניין את הסוגיה השנייה, כי המטרה היא לעשות מדע פורץ דרך. בקיצור, עשינו שיחה כזאת, וגיליתי שכל שיטה שקיימת בסטארט-אפים, שאני מכיר אותה, היא לא קיימת במדע. אז אמרתי, וואלה, אולי הגיע הזמן לשנות את המדע.
אז בעצם כשאנחנו מסתכלים הרבה פעמים על פריצות דרך מדעיות בצד של הדיסרפשן, מה שאתה אומר, כזה קצת הסתכלתי לפני הפרק לראות דברים שהמציאו ושעשו, וראיתי פניצילין כזה בטעות, כאילו מיקרוגל בטעות, כאילו כל הדברים שהם כזה ממש שינו את הדברים, לא כל, אבל הרבה דברים ששינו כזה את העולם, בטעות היו. אז כאילו חשבתי, אולי זה הברקה חד פעמית, אולי זה כזה, אני, אם יש לי מזל, אז אני אמציא משהו מטורף. אז מה לא נכון בתמונה הזאת בעצם?
אז היה לפני לא מזמן, יש איזה עיתון שכותב על מדע, קוראים לו The Scientist. הוא נחשב.
שם מקורי מאוד.
נכון. ואני ככה מרפרף עליו, ופתאום אני רואה כתבה שאומרת, נמאס לנו, ראינו כל מיני פילוסופים של המדע, סוציולוגים של המדע, כאלה שחוקרים את המדע, ואומרים, נמאס לנו כבר בדיוק מהדבר הזה שאת אומרת, מהסרנדיפיטי הם קראו לזה, מזה שפתאום אני מניח איזה צלחת בצד, ופתאום צומח לי שם פניצילין, ואז אני אוכל את זה, ופתאום אין לי חיידקים. אוקיי, זה כאילו, אז כתבתי לכתבת הזאת, ואמרתי לה, תקשיבי, יש שיטה. פשוט רק התחלנו אותה, אבל יש שיטה, והיה רעיון, והתפרסם מאמר על השיטה החדשה. יש בעיה במדע, המדע זה דבר מדהים. אני אלך רגע צעד אחורה.
אוקיי.
Okay. על הלחץ במדע, ואז תביני למה לא מצליחים לעשות כלום. במדע יש לחץ מטורף. קודם כל לחץ בין המעצמות. אני לא יודע אם רואים את זה על פני השטח, אירופה היסטרית, ארצות הברית היסטרית.
וואלה.
אין להם מספיק מדע פורץ דרך, וסין משתלטת עליהם, כאילו במרכאות כפולות על העולם. היום יש, רוב המאמרים המדעיים החשובים בכלל יוצאים בסין, והם לחוצים נורא. מה עושים? עכשיו, יש תחומים במדע שנחשבים ממש כלי נשק, AI, מחשוב קוונטי, דברים כאלה. לחוצים ממש. מה יקרה שבעוד שנתיים לא יהיה יותר הצפנה בעולם, בגלל שלא יהיה, למי שלא יהיה מחשוב קוונטי, אז הם לחוצים נורא, והם אומרים, פריצות דרך, פריצות דרך, פריצות, איך אני עושה פריצת דרך? הם לא יודעים, הקימו, שמים על זה, שופכים מלא כסף, ולא יודעים. אז מה צריך לעשות? שאלה, נכון?
מה צריך לעשות?
אוקיי. צריך לעשות מה שסטארט-אפים עושים. מה עושים בסטארט-אפ? בסטארט-אפ, כל מי שעבר מאיץ או קורס באקדמיה של מאיץ או קרא על זה, יודע שכשאתה סטארט-אפיסט, אתה חושב על הדברים קצת אחרת. אתה טיפה מסתכל על העולם, מזהה הזדמנויות ועושה, כשיש לך רעיון למשהו, אתה מבין שהרעיון זה לא מספיק, אתה צריך לשחק בו. ודבר, אותו דבר צריך, בעצם צריך להכניס למדע. ואז בעצם השיטת עבודה הזאת שאני יכול לספר עליה, אם את רוצה, היא תגרום לזה שאנחנו לא נחכה, כמו שב-The Scientist כתבו, ל-Serendipity, לפניצילין שאני מגלה, אלא אני קפוץ קדימה, כי הבעיה זה לא רק הפניצילין, הבעיה זה גם שגם כשיש הזדמנות, אז בדרך כלל לא מזהים אותה. יש דוגמה, אחת הדוגמאות נגיד, זה יש בפיזיקה דבר שנקרא קרינת רקע קוסמית. היקום מתפשט. עכשיו אומרים שאולי הוא מתכווץ, אבל הוא לא, הוא מתפשט.
Okay.
ויש איזה קרינת רקע. איך גילו אותה? היה איזה שני מדענים שהיה להם איזה אנטנה כזאת גדולה, והם ראו שיש איזה רעש מוזר. בדרך כלל, מי שמתעסק בנתונים, קוראים לזה outlier, זורקים את הרעש, זה לא רעש טוב. הם החליטו לבדוק, הם עלו לאנטנה, וגילו שיש שם קן עם יונים. אז הם הסירו את היונים, וחשבו שבזה זה נגמר. אבל בגלל שהם היו עקשנים, אז הם אמרו, רגע, אולי יש כאן עוד משהו, ואז הם גילו בעצם את קרינת הרקע הקוסמית, שזה הדבר שהיה חסר לפי.
ככה במקרה.
כי הם אמרו, לא, כי הם היו יכולים לעצור ביונים.
נכון.
אז גם זה משהו שסטארט-אפיסט יודע שהוא חייב כל הזמן להמשיך, הוא לא יכול לעצור. זה לא שיש משהו מאוד ברור ואני עוצר בנקודה.
אז באמת, לספר שלכם קוראים איך להיות מדען דיסרפטיבי, ואני אשמח לשאול איך נראית השיטה שאתם בעצם מציעים שמאפשרת לפרוץ את גבולות המדע.
אז הרעיון הוא, קודם כל צריך להבין איך העולם עובד, ואחרי זה צריך לראות מה אנחנו מחפשים. מה שעשינו בעצם זה מיפינו שיטות שקיימות בסטארט-אפים, מיפינו דברים שקרו במדע, במדע, דרך אגב, לקחתי LLM כזה, זה אחד מהקלודים, לא יודע, וביקשתי שהוא ינתח את כל מה שחתני פרס נובל אמרו, איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו.
אוקיי.
ומה התוצאה?
מה?
שום דבר מעניין.
באמת?
אני הייתי כזה סקרן. אוקיי, אני גם סקרן, לא קיבלתי פרס נובל.
עדיין,
ברור. אני ממש השתדלתי, אני רציתי יותר מאחרים, המשפחה תמכה בי, זה הכל בסדר, אבל זה מה שהם כולם אומרים.
בנאומים כן. כאילו?
האתר של פרס נובל מראיין את כולם אחרי אוקיי. זה. ספר לי על הילדות הקשה שלך, זאת אומרת, אין שם כלום. מה יש? אני אתן נגיד דוגמה. סטארט-אפ שאני קו-פאונדר שלו מלפני כבר כמה שנים, קוראים לו בלו-ויין, והוא בתחום הפינטק, ובפינטק בעצם מה גילו? שאיך בעצם אני מייצר סטארט-אפ בתחום שזה בנקים ואשראי, זה כאילו הכי לא מעניין, זה כאילו נראה לא מעניין, אז מה שעשו בפינטק, שזה כולם עשו את זה שוב ושוב, הזיזו את הזרקור הצידה. זאת אומרת, כולם מסתכלים על דבר אחד, אז אני מסתכל על דבר אחר.
מה הכוונה?
כולם, יש נגיד, אנחנו מדברים על ארצות הברית, בארצות הברית אני רוצה משכנתה, אני רוצה הלוואת סטודנטים, אני לא יודע מה, אז יש לי ציון אשראי, גם בארץ, אבל בארץ זה פחות קשה, יש לי ציון אשראי, אני מסתכל על הציון אשראי, אם זה כמו פסיכומטרי בערך, קיבלתי 400 בציון אשראי, אני לא אקבל אשראי ובזה זה נגמר. ואז מה שקורה, שיש אוכלוסייה שלמה שקוראים לה underbanked, כאלה שפשוט הם לא מקבלים סרוויסס טובים, או לא מקבלים קרדיט, ואז הם כאילו חיים בצד האוכלוסייה הרגילה שטוב לה. אבל אז את מגלה שאת פונה לאלה שלא מקבלים את הקרדיט או שירותים בנקאיים, את מגלה שהם לא כולם רמאים ושקרנים, פשוט האלגוריתם מיפה את כולם בשחור. אז יש את העולם היה לבן ושחור, ועכשיו מוסיפים אזור אפור באמצע. האזור אפור הזה שווה מלא כסף, זה מלא סטארט-אפים שהייתי מעורב בהם, שבדיוק מסתכלים על האזור האפור. במדע את יכולה להגיד אותו דבר, את יכולה להגיד, כולם מסתכלים על דבר אחד, מה יקרה אם אני אסתכל על דבר אחר? אני אתן דוגמה, אני יודע מה, בכלכלה, מי שלמד כלכלה או פסיכולוגיה, יש את קבלת החלטות, יש את ורסקי וקהנמן, שהם אמרו, כולם אמרו, כן, אנחנו צריכים, אנשים הם רציונליים, בואו ננסה, וצריך לעשות משחקים כאלה, שהם כולם רציונליים כאלה חכמים, והם אמרו, בואו נעשה סיטואציה שהיא יותר יומיומית כזאת. מה זה יומיומית? אתה יכול או לאכול את זה ושיחתיכב לך בטן, או לא לאכול, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, לקבל כסף וזה, תעשה סיטואציה מיומית, ופתאום זה הכל השתנה. אז בעצם הם לקחו את כל העולם של קבלת ההחלטות לסיטואציות אחרות. אבל הם עשו את זה כנראה במקרה. זאת אומרת, הם לא עבדו לפי שיטה. אז מה קורה אם עכשיו אני עושה מין רשימה של, יצא לנו 26 שיטות, תנסה עד שתמצא.
מה למשל? כאילו אם אתה... תן לנו אחת.
אז אני אגיד לך איך זה מתחיל, כי אני בדיוק עכשיו סיימתי קורס העצה למדענים, לדוקטורנטים במכון ויצמן. אז התרגיל הראשון, שזה תרגיל שהוא כאילו טריוויאלי, אבל זה מה שעשיתי בקורסים פה ברייכמן, מישהו שהוא חוקר משהו בתוך התא, איזה אנזים שזז מימין לשמאל, אני לא מבין מה הם אומרים, אבל זה נשמע מעניין. סתם, אני קצת מבין. חוקרים את התא, זה מחקרים חשובים. הדבר הראשון ששואלים זה, בוא נמפה את גבולות הגזרה, את הגבולות של התחום שבו אתה נמצא, והגבולות של התחום זה איזה הנחות יסוד יש לכל מיני אנשים, שזה כאילו מובן מאליו. נגיד, במה שסיפרתי על הפינטק, הנחת היסוד זה, האנשים שמקבלים מתחת ל-550 ציון אשראי, הם פשוט לא יחזירו את הכסף. אבל אם אני מערער על ההנחה הזאת, אז פתאום יכול להיות שאני כן יקבל כסף. אני אתן דוגמה ממדע. יש איזה פרופסור בשם דני שכטמן, שראיינתי אותו לצורך הספר, הוא מישראל, הוא חתן פרס נובל, ומה שהוא עשה, הוא חקר כבישים, והוא היה באיזה מחקר בארצות הברית, ולכבישים יש איזה תחום שאפשר לחמם אותם, או לעשות להם, או להרכיב אותם, והוא אמר, אני אחרוג מהתחום. הוא פשוט חרג מתפיסת העולם, מהפרדיגמה, מהנחות יסוד, ואז יצא לו שהכבישים הם לא מושלמים, אלא הם קצת עקומים, נקרא לזה בשפה שלנו. ואז כולם צחקו עליו איזה 30 שנה, כי לא יכול להיות כבישים כאלה. ואז הסתבר שכן יכול להיות, והוא קיבל פרס נובל.
אז יש באמת את העניין הזה של שווה לי לחרוג מהנורמה, אבל יש עם זה הרבה בעיות, כי באיזשהו מקום האקדמיה והמדע הם מאוד מקובעים ומאוד מעודדים פרסומים, ובעצם מדען שנכנס לתחום, הוא רוצה לשרוד, הוא רוצה לקבל מימון, הוא רוצה, אז כאילו איך פותרים את האירוע הזה?
אז זה בדיוק השאלה ששואלים אותי, אני עשיתי כמה וכמה סדנאות מאז שיצא הספר למדענים. אז קודם כל, שיטה אחת זה השיטה שגוגל עשתה בזמנו, שהיא אמרה, כל עובד יכול להקדיש איקס אחוז מהזמן שלו לפרויקט צדדי. או שאני יודע שמייקרוסופט גם כן, קחו, תעשו פרויקט צדדי, נראה מה יקרה. אז בן אדם לעצמו אומר, אוקיי, אני 90% מהזמן אני אעשה את הדבר שמקדם אותי, ועוד 10% מהזמן אני אעשה דבר אחר. אז זה בקטע תפעולי, נקרא לזה. הבעיה שאת אומרת, היא בעיה יותר קשה בצד איך אני מעביר, איך אני מעביר את הנרטיב. כי, וזה בדיוק כמו הסטארט-אפ שאמרתי בתך שיש שני סוגים של סטארט-אפים, אלה שפשוט פורצים לשוק וזהו, שזה אחלה, זה קוויק ווין, ואלה שהם יותר לטווח ארוך, ובתך לא מבינים למה צריך אותם בכלל. למה צריך סמארטפון, נגיד, פעם לא חשבו שצריך, נכון? לא היה. כי הטכנולוגיה קיימת כבר הרבה זמן. אז איך עוברים בין הדבר הזה לזה? אז טכניקות של סטארט-אפים, בעצם אני מעביר אותם למדע. ויש את השיטה של, נגיד, סתם אני אומר, שיטה אחת זה לא להגיד הכל. להגיד לבן אדם שמדברים איתו רק את הצעד הבא. שהוא לא יתחיל להרגיש, נגיד, אם אני סטארט-אפ, אני מוציא רק את הפיצ'ר הבא. אני לא מוציא את כל הדבר. אני מביא רק את הפיצ'ר הכי חזק שלי, או הכי מתאים, או הכי שאני יכול לשווק. אני לא מביא את הכל. זה מה שמלמדים במעיצים. תצמצם, תצמצם, תביא רק דבר אחד. אותו דבר במדע. אני בעצם אומר, רגע, אין חיידקים בעולם. נגיד, המצאתי את זה עכשיו. נגיד שאני יכול להוכיח את זה. אבל אני לא אומר את זה ככה, אני עושה את זה צעד צעד. אני מייצר network effect, מילים כאלה מתחום הסטארט-אפים. אני מתקדם צעד אחרי צעד, ואז
אתה אומר שזה לא יהיה קיצוני מדי על ההתחלה. שזה
כן,
כאילו
אנשים לא יכולים להתמודד עם רעיונות.
אז באמת בעולם הסטארט-אפים אנחנו מדברים על כל מיני מושגים, על MVP, על Product Market Fit. איך זה נכנס לתוך עולם המדע?
אז קודם כל זה כבר נכנס. כי יש מי שמוביל את עולם המדע, זה ארצות הברית ואירופה. סין כמובן מובילה יותר, אבל אנחנו לא יודעים כל כך מה קורה שם. יש סוג של קרנות מדעיות שעובדות ממש כמו venture capital. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו רוצים דברים שהם מסוכנים, אנחנו רוצים דברים שהם דיסרפטיביים וכו' וכו'. כרגיל, הם, כמו שאמרתי מקודם, הם רוצים את זה, אבל לא ברור איך להגיע לשם. אבל כאן באמת יש, נכנס העניין הזה של, יש לי איזשהו רעיון מדעי, אני עושה איזשהו פיבוט כמעט בלי כסף כדי להוכיח אותו, זה קצת בעיה בלי כסף בביולוגיה נגיד, כי זה נורא יקר, אז עדיף לא לחקור ביולוגיה, אלא נגיד כלכלה, יותר זול, אבל עושים את זה, יש את השלבים האלה, הבעיה היא לא עם, לא עם התהליך, הבעיה היא עם המחשבה, וכמו שאת אמרת, המחקר באוניברסיטה, לא החוקרים, אבל המחקר מקובע, כי זה מערכת, היא חייבת להחזיק את עצמה. זה...
אבל זה מעניין, כי כאילו אני אומרת, מצד אחד, מחקר צריך להיות מאוד מאוד מגובה, ועם הרבה הוכחות, ולוודא את כל הדברים 200 פעם. מצד שני, כל הקטע בסטארט-אפים הרבה פעמים זה שאני יוצאת ראשונה, ואני מעיזה והולכת קדימה ומנסה להיות חדשנית. אז זה גם משהו שהוא קצת קשה לאזן. אני תוהה אם יש משהו שלא יודעת, להכניס חדשנות לתוך המדע, היא לא תמיד טובה אולי.
אז קודם כל, אני קצת הייתי מסתייג מהמילה חדשנות, כי זה כבר מילה מכובסת. זאת אומרת, כולם, נורא קל להגיד חדשנות.
כמו AI.
כמו AI, כן, יש לי AI בתוך המדע, בתוך הסטארט-אפ, לא משנה מה. זה נורא קל להגיד. זה נכון, תראי, העניין הוא שצריך לשנות את המערכת. ויש קולות שרוצים לשנות את המערכת. יש למשל במדע, אם אני רוצה, כאילו הלוחות זמנים הם כאלה. נגיד שיש לי רעיון לסטארט-אפ, עכשיו עם קלוד קוד או משהו כזה, אני תוך יומיים יש לי כבר משהו שעובד, זה לא היה ככה לפני שנתיים, אבל יש לי את זה, יש לי משהו שעובד ואני מנסה אותו. האתגר האמיתי שלי זה השיווק בעצם, ולגייס לזה כסף. במדע עדיין הוא נמצא קצת אחורה, ואם נגיד יש לי רעיון נפלא למאמר, אני שולח אותו והוא יתפרסם בעוד חצי שנה אולי. או בעוד שנה, אני רוצה להופיע בכנס, את צריך לרשם אליו בין חצי שנה לשנה מראש, צריך לשלם על כל דבר כזה כסף, כי גם כדי לפרסם מאמר צריך לשלם כסף. אז יש כל מיני דברים כאלה של open access, של דברים שאנשים מפרסמים מהצד לפני שהם מתפרסמים. זה הכל במצב של restructuring, כל המדע משתנה, שזה מגניב, אני אומר בתור סטארט-אפיסט, מקום שבו יש איזה שינוי מבני, אז יש הזדמנויות למשהו. לא לכסף, אבל למשהו. אז הוא כן משתנה, אבל המדע עכשיו הוא כאילו בתהליך. רוב מה שהמדע חושב עדיין, זה במונחים של סטארט-אפים של שנות ה-90.
מה הכוונה אז בזה?
איך התחילו הסטארט-אפים? סתם, לא יודעים, קשה להגיד. אבל לא, נגיד שכל הנושא של סטארט-אפים התחיל בשנות ה-90, שפתאום זה גדל. ואז המציאו רק בשנת 90 ומשהו, התחילו להשתמש במילה disruption, לפני זה לא חשבו על זה ככה, ובשנות ה-90 הסטארט-אפים היו בעצם כמו, מי שהייתה מלכת ההייטק אז הייתה IBM, אז כמו איזה IBM יושב איזה מהנדס, והוא חושב על רעיון ומוציא על זה פטנט, וזה סטארט-אפ, ככה חשבו, פטנט זה סטארט-אפ. היום אנחנו יודעים שפטנט זה אוקיי, זה סבבה, זה נחמד, לא חייבים ברוב המקרים, מה ששבר את הסטארט-אפים זה שהיה איזה נכנס האינטרנט, פתאום בבת אחת היו מלא סטארט-אפים של אינטרנט, שהם באו בעצם בלי טכנולוגיה כמעט. אם חושבים על זה, נגיד אמזון, שזה מאותה תקופה, הייתה לה טכנולוגיה שהם מכרו ספרים, לא היה להם את ה-AWS. אז הם מכרו ספרים, זה לא היה כזה סיפור, הם נהיו שווים. ואז הסטארט-אפים המשיכו להתקדם. באוניברסיטה, הם בעיקר חושבים במונחים של פטנטים, כי הם כאילו מייצרים, ממציאים משהו. יותר קשה להם לחשוב במונחים של שיווק ולהידחף לשוק ודברים כאלה, וזה בסדר, כי חוקר לא אמור לחשוב על זה, או שאולי כן אמור לחשוב על זה, אני לא יודע. אז הם כאילו במחשבה, האוניברסיטאות הם באזור של הפטנטים. מה שקרה בעולם של הסטארט-אפים בשנות ה-2000, זה שהגיע מייצים כמו Y Combinator, שהם כאילו היו הכי עדיין, והם אמרו, זה לא מספיק לחשוב על פטנטים, צריך לחשוב על האנשים עצמם. האנשים זה מה שמשנה. בואו נדחוף את האנשים, נסדר להם את הרעיונות. זה עכשיו בעצם מה שרק עכשיו מתחיל, מגיע למדע אחרי 20 ומשהו שנה. שזה יפה.
אז תספר, תספר את מה שאמרת לי מקודם על האקסלרטורים.
כן. מה שהיה זה ש... זה לא תיאור מדויק של מה שהיה, אבל זה היה נחמד לראות. מי שהתחיל את הרעיון הזה שבעצם, הרעיון הבסיסי אומר, אני לא צריך לחכות לאיזה גאון או גאונה, שיבואו משום מקום, והם פשוט נולדו ככה, והם יודעים לעשות מדע מטורף, הם יודעים להיות אלברט איינשטיין, הם יודעים להיות סטיב ג'ובס, הם יודעים לבד לעשות את זה. לא נחכה להם, אלא נייצר את זה. מי שהתחיל את זה בצורה מסוימת, זה, אני חושב, במידה רבה, זה ברית המועצות, שהיה דבר כזה פעם, שהם היו לוקחים ילדים קטנים, כל המזרח אירופה, ילדים קטנים הופכים אותם לספורטאים. בשנות ה, לא יודע, 70-80, זה נכנס לספורט, ואז התחילו להקים אקדמיות לספורטאים צעירים. הראשונה הייתה לטניס בארצות הברית, של אחד בשם בולטיירי, אבל כמעט במקביל הקימו בברצלונה את למסיה, שזה האקדמיה לכדורגל, שהיא בעצם גידלה את מסי. עכשיו, שזה עכשיו
כן, חשוב להגיד. כן, כולנו רואים מה קורה איתו עכשיו.
כן. והרעיון היה שיש אנשים נורא מוכשרים, ויש אנשים שהם די מוכשרים, נזהה אותם, ניקח אותם, ניתן להם עוד כל מיני כלים, ואז מה שיקרה זה שאנשים המאוד מוכשרים יהפכו להיות סופרסטארס, כמו מסי, כמו בטניס אנדרי אגסי, בספורט, בשחייה, מייקל פלפס, הוא גם כן בוגר של אקדמיה כזאת.
וואלה.
קיבל הכי הרבה מדליות אולימפיות. אז גם כן, גם נאתר את הכי טובים, אבל ניתן להם את ההזדמנות, נדחוף אותם, וגם את האנשים שהם רק מעולים, הם גם יכולים להיות נורא טובים. אז התחיל מהספורט, ואז בעצם Y Combinator ואחרים בשנת 2000 בעצם הבינו שצריך לעשות אותו דבר בסטארט-אפים. נכנס כל הכסף לסטארט-אפים, היה איזה קצת נפילה, כי היה איזה מין הייפ גדול בשנת 2000 בערך של האינטרנט.
ואז, הבועה.
הבועה. ואז הבינו שזה לא ככה, לא עוזר להביא, לשים הרבה כסף וייצא משהו בסוף. זה לא תמיד, זה בדרך כלל לא. אז מה עושים? אז בעצם הטכניקות האלה שהתחילו מספורט עברו בצורה מסוימת לסטארט-אפים, אבל לא אותו דבר, כי אנחנו לא מחפשים סטארט-אפיסטים בגיל 6, כי אנחנו גם, הם לא מפסיקים לשחק בגיל 30, זאת אומרת, יש יותר זמן. אז זה קצת שונה. והשוני הזה זה לקחת בן אדם שהוא כבר מבוגר, הוא כבר בן 20 ועכשיו לתת לו עוד כלים. זה הרעיון של המיצים, ואז אם נשליך את זה למדע, במדע היום, באקדמיה, ונגיד כל מי שפה מסבנו עכשיו באולפן, הוא באקדמיה או בוגר אקדמיה או משהו, לא נותנים כמעט, באקדמיה המחקרית, לא נותנים כמעט מה שנקרא soft skills. זאת אומרת, מלמדים, לא תואר ראשון, נגיד תואר שני ושלישי, מלמדים איך כותבים מאמר, איך, אם זה עובדים במעבדה, איך עושים דברים, אבל פחות מלמדים איך מזהים הזדמנויות, איך מייצרים הזדמנויות, איך עושים דברים שפורצים דרך. זה לא קיים היום בעצם כמעט באקדמיה. אז זה השינוי. ואם זה קיים, זה קיים בצורה מוזרה. למשל, לוקחים רעיונות מסטארט-אפים, צא מאזור הנוחות שלך. צא מאזור הנוחות שלך.
צא מהבניין.
צא מהבניין. תחשוב מחוץ לקופסה. שזה טעות, כמובן. למה זה טעות?
למה?
כי ברגע שבן אדם יוצא מאזור הנוחות שלו, הוא מרגיש לא בנוח.
זה ככה בדרך כלל זה עובד.
נכון? הוא לא צריך, ובמדע זה ממש חזק. עכשיו, מה שקורה בסטארט-אפים, וליוויתי, אני לא יודע כבר כמה סטארט-אפים, ברגע שבן אדם אומר, אמנם אני, סתם, אני סטודנט למנהל עסקים, ואני סוחר בבורסה, ועובד בזה, ואני לא יודע מה, אבל יש לי רעיון מעולה בטכנולוגיית חלל. אוקיי, כי אני יוצא מאזור הנוחות. בדרך כלל הרעיון הזה לא יצליח.
למה?
כי כשאתה באזור הנוחות שלך, אתה מבין מה אתה עושה. Mm-hmm. יש לך את האינטואיציה, אם אתה מדבר עם צ'אט GPT ואומר, תקשיב, אני זה וזה, אבל יש לי רעיון מעולה איך לייצר מולקולה חדשה בביולוגיה שעושה וזה. ואז צ'אט GPT אומר לך, כל הכבוד, אתה ממש, נכון, הוא עונה ככה, אתה ממש חכם.
הוא מתחנף.
כן, אבל במדע זה יותר חזק. מי שנמצא בתחום מסוים, הוא לא מבין כמעט כלום בתחום אחר. אז הרעיון, למשל, הוא גם בסטארט-אפים וגם במדע, דווקא לא לצאת מאזור הנוחות, אלא להרחיב את אזור הנוחות. תתחיל ממה שאתה יודע, ותעשה ממנו עוד. תלך לתחום ליד, תצליח יותר.
יש לך דוגמה למשהו כזה?
כן, סייבר.
אוקיי.
מעטים האנשים שהקימו סטארט-אפ של סייבר, שלא עשו סייבר לפני זה בצבא. ממש מעטים.
כן.
אני חושב שאין. אני לא יודע, לא בדקתי. למה? כי זה אזור הנוחות, אז הם מנצלים את זה, הם יוצאים איזה טיפה. זה כאילו ההצעה השנייה של סטארט-אפים, אם אפשר לתת עצות לסטארט-אפים.
אפשר, בטח שאפשר.
כל מה ש... כל בעצם, בדרך כלל, סטארט-אפ מצליח, אחד הדברים המצליחים, זה שהוא מנצל את ה-unfair advantage שלו. ורואים את זה מאוד חזק היום. אז אותו דבר מדען. מה זה unfair advantage? אני אומר, אתה סטארט-אפיסט ויש לך קשר לבנק גדול, לך תביא אותו בתור לקוח. יש לך קשר למשקיע, תעשה מה שהמשקיע רוצה, רק תתקים את הסטארט-אפ שלך. תנצל את היתרון הלא הוגן שיש לך על אחרים עד הסוף. אל תתחיל משום מקום. אותו דבר במדע, אחד הדברים שאני מראה להם, אל תקפוץ למקומות אחרים, תעשה את מה שאתה, תנצל את היתרונות שלך, תהיה טיפה אגרסיבי. אבל גלשנו כאן לאזורים של soft skills, זה אזורים אחרים.
גם מעניין אבל.
כן. אז בקיצור, מסי זה דוגמה למשהו שלוקחים בתור ילד, מאיץ רגיל זה דוגמה שלוקחים משהו שהוא, מישהו שהוא בן 20 ומשהו ויש לו רעיון, ומאיץ של מחקר בסיס, זה דוגמה למישהו שהוא מדען כבר, דוקטורנט, לא משנה, הוא מדען, ודוחפים אותו לשלב הבא.
אז איך עושים את זה בעולם המדע?
אז בעולם המדע, נגיד, עכשיו הסתיים קורס בוויצמן, והיה שם סטודנטים לביולוגיה, דוקטורנטים לביולוגיה, וביקשתי, והמטרה הייתה לעשות, בסוף הקורס היה פיץ' עם שופטים וכולי, ובפיץ' הם צריכים להציג משהו שלוקח את המחקר שלהם, שזה אזור הנוחות שלהם, בהנחה שנוח לו, לא יודע, לוקח את אזור הנוחות שלהם ולוקח אותו לאזור אחר. ומה הם עשו? הם, כל אחד לקח את המחקר שלו, אמר, אוקיי, איזה הנחות, פרדיגמות, רעיונות יש שהם כאילו ברורים אליהם ואני משנה? איך אני לוקח את הצ'קליסט של מלא שיטות שאמרנו, לבדוק, נגיד, להזיז את הפנס למקום אחר, כל מיני דברים כאלה. איך אני לוקח את כל הדברים האלה? איך אני הופך את זה למחקר שהוא קפיצת דרך? עכשיו, שאלה מה זה קפיצת דרך, אבל אני אתן, נגיד, דוגמה. סטודנט אחד שהוא חוקר איפשהו באוקיינוס, יש איזה עצות כאלה שפתאום מופיעות בתקופה מסוימת של השנה, ואז מגיעים וירוסים כאלה ואוכלים אותם. והן נעלמות.
Okay.
אז מה שעושה, מה שעושים, באים, כשרואים את העצות, באים, עושים כמה דגימות, ואז העצות נעלמות, ואז יודעים מה קרה. אז הוא הציע מחקר שבודק, אולי הווירוסים מגדלים את העצות, כדי לאכול אותם. שזה משעשע, אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה משחקים, כן? אנחנו בקורס, אבל כאילו להפוך את איך שמסתכלים על זה. אולי זה בכלל, אולי זה בכלל משהו אחר.
אבל אין עם זה בעיה, נניח שבסוף המדע הולך, הוא נבנה אחד על השני הרבה פעמים. זאת אומרת, אני הגעתי לאיזושהי מסקנה, ואז לוקחים אותה וממשיכים. עכשיו, אם אני מפריחה משהו שהוא מאוד יסודי בכל המחקרים שנעשו, זה לא... בסוף אני רוצה לפרסם את זה בכל מיני מאמרים ועיתונים ולא ייתנו לי, כאילו יעשו את ה-peer review וכל מה שעושים, ויגידו, לא, זה שטויות מה שאת אומרת, אני לא מוכן לפרסם את זה. לא, זה, יש כאילו ריסק כזה?
ברור, ברור. אז יש, אז זה מה שדיברנו מקודם. יש, איך עושים שיווק של סטארט-אפים, של סטארט-אפ שהוא דיסרפטיבי? אז הדבר הראשון שרוצים זה early adapters. יש, קוראים לזה innovation diffusion, זה השיטה הזאת שקודם יש early adapters, שהם אנשים שמוכנים להקשיב, מוכנים להתנסות, והם מוכנים גם להיות, חלקם, אנחנו מקווים, להיות האג'נטים שיקדמו את הרעיון הזה קדימה. אז כשאני, יש לי מוצר חדש בסטארט-אפ, אז אני אומר, אוקיי, בוא נמצא את ה-early adapters האלה, נכון? אני לא אתחיל לשווק את זה לציבור, גם אין לי כסף לשווק את זה לציבור רחב. אני אמצא את הראשונים. סתם, לדוגמה, ניקח משהו שהוא פשוט. אני, כשהשקעתי בכל מיני חברות פינטק, יש חברת פינטק ויש לה אחלה רעיון. משהו שבנק יכול להשתמש בו. היא לא עכשיו תלך ותדבר עם כל הבנקים, היא תחפש קודם כל את הבנק האחד שהסכים להיות בטא קליינט, נכון? בטא קליינט זה early adapter. הוא יהיה בטא קליינט. ואז היא תלך לעוד לקוח, ועד, וככה בונים את זה, ואז זה הולך וגדל. אז אותו דבר במדע, כשאני רוצה לקדם רעיון חדשני, אני צריך לאתר, זה לא פשוט, לאתר את האנשים שמוכנים לשמוע רעיונות חדשניים, נגיד זה 10% מהאנשים, להתחיל מהם. דבר שני שצריך לעשות, בדיוק כמו בסטארט-אפים, זה לא עוזר לבוא, הייתה לי סטודנטית במקום, בקורס אחר, שהיא אמרה, ראיתי איזה פרופסור, לא משנה למה, וראיתי שהוא, אני יכולה מאוד לשדרג את המחקר שלו, הוא פרופסור מכובד והיא סטודנטית, שלחתי לו אימייל, תשמע, בוא תן לי את המעבדה שלך לשלושה ימים, אני אשדרג לך את המחקר, והוא לא ענה.
כי זה מעליב.
ברור. או שהוא לא קרא את זה פשוט. אז השיטה היא לפנות ל-early adapters, השיטה היא להסתכל על, לעשות את זה צעד צעד, אוקיי? אז אותו דבר, זה אותו דבר סטארט-אפ, אותו דבר במדע. לייצר ריליישנשיפ עם אנשים שהם, אנשים שנמצאים בצמתים שיכולים לעזור. זה כאילו כמו ניהול קריירה רגיל, זה אותו דבר. פשוט במדע זה דבר שעוד לא נכנס לתודעה של אנשים. אנשים בישראל בעיקר בסטארט-אפים, אנשים ובצדק מקדישים מלא זמן לדבר עם אנשים אחרים, כי לך תדע מה יצא מזה.
אז עד כמה זה מתקדם פה בארץ ובעולם בכלל, כאילו כל הסיפור הזה של להיות מדענים דיסרפטיביים?
אני, איך שאני חווה את זה, מצד אחד נורא רוצים את זה, בגלל הלחץ הזה שנמצא מלמעלה, שיש ממש לחץ, לחץ פוליטי, לא פוליטי של פוליטיקה, פוליטי של מדינות, ומצד שני, הם כל כך עדיין מקובעים שהם לא יודעים מה לעשות. אז דברים כמו מה שאני עושה, קיימים כמה דברים כאלה, זה ממש ההתחלות, זה ממש ההתחלות, אז זה מעניין להסתכל על זה. אני אתן דוגמה רק כמה הם נואשים, יש קרן גדולה בגרמניה, שכדי לייצר disruption, קרן מדעית, מה שהיא עושה, היא מבקשת הצעות, והיא עושה הגרלה, ונותנת למישהו לפי הגרלה את הכסף.
וואלה.
כי הם לא יודעים להגיד לפי מה יצא ומה לא. עכשיו, אז אני דיברתי איתם ואמרתי להם שאולי זו לא השיטה הכי טובה, אבל כסף שלהם.
אז המצב... הם הסכימו?
לא. אז המצב הוא שכולם, יש צורך. עכשיו אנחנו יודעים, בעולם של הסטארט-אפים, כשיש צורך אולי גם יקרה משהו וקורה, והמדע משתנה, וזה נחמד לראות, אבל זה לאט לאט, כי זה מדע.
אתה חושב שהוא משתנה מספיק מהר, או ש...
משתנה נורא לאט.
נורא לאט.
כן. עשיתי, באיזה מחקר שעשיתי בהתחלה, מסתכלים, איך עובד מחקר מדעי, מצטטים דברים, אז זה לפי זה ולפי זה, אז אפשר לבדוק את הציטוטים, ויש תחומים במדע שהציטוטים הם על מאמרים לפני 50 שנה. מה המשמעות לצטט מאמר, כאילו זה ההנחות יסוד שלי מלפני 50 שנה? מה? 50 שנה זה מלא זמן.
הכל השתנה מאז.
הכל השתנה. זה נורא מקובע באזורים מסוימים. אז בסדר, לאט לאט.
אז באמת הזכרת כמה פעמים ChatGPT וקלוד וזה, ונראה לי אפשר לעשות פרק בלי לדבר על AI. יש את כל הסיפור הזה שהרי עם ה-LLMים והכל הוא על מידע שכבר קיים. ואם אני עכשיו נעזרת בזה, אז יכול להיות שזה יקבע לי את הפרדיגמות, או כאילו יש סיכון בזה שאם אני מדענית שמשתמשת ב-AI, זה יקבע את הדעות שלי וימנע ממני להיות מדענית דיסרפטיבית?
כן, אבל דווקא אני ממש בעד ה-AI. AI הוא עושה שני דברים עכשיו בשטח. דבר ראשון שאנחנו רואים בכל מקום, זה פשוט לשפר ביצועים. אני יכול לעשות משהו, אני פשוט אומר ל-LLM, והוא עושה, ובדרך כלל זה נכון גם, זה מאוד מקצר תהליכים. כשמדברים על מדע בסיסי, אז למשל מעבדה, יש עכשיו, התחילו לעשות מעבדות רובוטיות, שעובדות 24/7, הן פשוט מכניסות דברים, שופכות דברים לתוך דברים, וזה יוצא, זה מדהים, זה מקדם את המדע פי, אני לא יודע כמה. זה צד אחד. הצד השני זה, כשמסתכלים על מדע, על תחום בתוך מדע, למרות מה שנראה אולי שהמדע מתקדם, רוב התחום הזה, המדע בכלל לא נוגע בו. לצורך העניין, סתם אני אתן דוגמה, בפיזיקה, משהו כמו 95% מהחומר והמסה, מהמסה והאנרגיה, סליחה, הם אפלים. מסה ואנרגיה אפלה, ופשוט אנחנו לא יודעים עליהם כמעט כלום. אז אנחנו יודעים רק על 5% מהיקום משהו. וזה בכל מקום, בכל תחום, הפנס, הזרקור הוא מאוד מכוון. בעזרת AI, אני יכול, מה שאמרנו, לעשות boundaries check ודברים כאלה, אז זה עוזר לי, אני המדען, אבל אם אני מסתכל על האזור, ואני אומר, אוקיי, מה יקרה אם אני אזיז ימין השמאל? זה המקום ש-AI, אני חושב, התרומה שלו הכי גדולה, בייחוד לתחומים כמו יותר רכים, שלא צריך ממש מישהו שמחזיק מבחנות. ואני חושב שיש כאן מקום מטורף לעכשיו 5 שנים של קפיצות דרך מטורפות, ותוחלת החיים תעלה עכשיו, כי רק מזה שפתאום ימציאו מלא דברים, רק מזה. אחרי זה, זה כן, זה גם מגביל את המחשבה, זה נכון, אבל בסדר, פשוט אנחנו צריכים להילחם במי שמתחנף אלינו כל הזמן.
להגדיר לו בהגדרות, שלא יתחנף.
את יתחנף.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אמרת בשנים הקרובות, אז אשמח לנסות להבין ממך מה אתה חושב שיהיה פה בכמה שנים הקרובות בהקשר הזה, לאן אנחנו הולכים.
במדע.
כן.
קודם כל, השאלה היא שאלה, יש, זה מתחיל מלמעלה ברמת המדינות, ויש לחץ מאוד גדול, וכל העולם הרי משתנה, וזה כן משנה דברים. ארצות הברית, האיחוד האירופי וסין, קוראים שם דברים והם ישנו דברים. אבל מעבר לזה, הולכת להיות קפיצת דרך מטורפת, היא כבר רואים אותה, בערך כמו קפיצת דרך שהייתה כשפתאום, היה אינטרנט תמיד, לא יודע, כבר מלא שנים, אבל פתאום, נגיד בשנת 2000, מה שדיברנו, פתאום הופיע רשת האינטרנט כמו שצריך, ואז בבת אחת נהיו מלא דברים, בבת אחת נהיו מלא סטארט-אפים, בבת אחת כל החיים של כולם השתנו, כי החיים נראים אחרת. אותו דבר, קצת פחות, אבל אותו דבר, מה שקרה עם OpenAI, שבבת אחת אנחנו לא אותו דבר. אני חושב שבמדע זה אותו דבר, ספציפית זה ישפיע עלינו בצד של רפואה, שזה הולך, כבר, אני רואה את זה כבר, זה קופץ. אנשים פשוט יפסיקו למות ולהיות חולים, אני לא יודע. סתם, לא, עוד לא.
עדיין לא, אבל זה הולך לשם.
מתקרב. אז הולכת להיות קפיצת מדרגה מאוד גדולה, וזה יהיה ממש מגניב לראות.
מהמם. טוב, אנחנו נחכה לראות מה קורה עם זה, ונשמע לי כמו כיוון מעולה. תודה רבה רבה, מוטי, באמת סופר מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.